כן, שלום, אנחנו בעמוד 114 עצרנו בשיתוף החוויות הפרטיות של הגריד. נקרא, הרשו לי להדגים כל זאת במונחים הלקוחים מניסיוני שלי. מודעות הקיומית שלי הייתה מושלמת. לא היה במקום והיא קיום. לא הייתי מעריך מבט על העין. בכל פעם שהתחלתי לחשוב על המוות, היו מחשבותיי מתנפצות אחור ושוות לנוסן הרגיל אל החיים. כשהייתי מתבונן בנכדי או נכדיי, מה אתם חושבים? נכדי, בגלל שבהמשך זה בלשון יחיד. בזמן שזה הניתוח היה, היה לו באמת רק נכד אחד, אני חושב. הוא כותב פה משה טריסקי. אולי גם הבדולה שלי נודע, לא יודע. ניסיתי תמיד לחשוב עליו, כאילו הוא בן זמני. האמנתי כי תמיד נעשה מה שנעשה, הוא משחק יחדיו. ואז הכניסה אותי מחלה בסוד האי-קיום. לפתע פסקתי להיות בן על מוות. נעשיתי בן תמותה. בלילה שקדם לניתוח שעברתי, התפללתי על ריבונו של עולם והתחננתי בפניו שיחוס על חיי. לא ביקשתי בקשה גדולה מדי. כל שרציתי הוא שיזכה אותי להשתתף בחתונתה של ביתי, זאת אמא שלי, שנדחתה בשל מחלתי. בקשה צנועה מאוד בהשוואה לתביעתי הבלתי הגיונית לחיים קודם למחלתי. אולי אני אספר לכם שבמכתבים שיש בינו לבין בין הרב סולובייצ'יק לבין אביו, הרב משה סולובייצ'יק, אז הרב משה סולובייצ'יק, כשהוא מתייחס לאשתו, כלומר לאמא של הרב סולובייצ'יק, הוא כותב, אמך תחיה לעד. כשראיתי זה פעם ראשונה, אמרתי, איזה מין ברכה זאת? מה זה תחיה לעד? שליטה אומר שיחיו לאורך ימים טובים, ארוכים, אבל לעד? ואז שמתי לב שגם בתנ"ך ברכה כזאת מופיעה. יחי המלך דוד לעולם. כן? אבל באמת זו ברכה לא הגיונית. כלומר, אני אומר שזו הקמיעה, אבל... בסדר, מה החבדניקים חושבים אתם יודעים, נכון? בסדר, אני רוצה לצטט את זה פה. האמרה הדמיונית שממריאות הטיפשות והאנוכיות האנושיות הייתה רחוקה ממני עד מאוד באותו הלילה. בין כך ובין כך, נפילה זו מפסגת האלמוותיות הכוזבת הגי הסופיות, הייתה ההישג הגדול שהגעתי אליו בשעות ארוכות של חרדה וחוסר ודאות. שינוי זה לא היה ביסודו מעשה של נפילה, אלא התרוממות אל מודעות קיומית חדשה, החובקת הן את הטרגדיה שבמצב האנושי, והן את גדולתו של האדם, הכל דו הערכיות והפרדוקסליות שבה. חלדלתי מלתפוס את עצמי בקטגוריות של נצחיות. כשאני מתפלל, אני מבקש במונחים צנועים ביותר מן האלוקים שיעניק לי חיים. את מקומה של עצמיות שיקורה מחזון הקיום עד גבול חוסר השפיות, תפסה עצמיות תבונית יותר. אין אני צריך לגלות לכם, כי הענווה היא אולי היסוד הרלוונטי מכל עניין התפילה, הן במה שנוגע ליעילותה והן במה שנוגע למעמדה. כאשר האדם מעתיק את נקודת מבטו מאשליית הקיום הנצחי לעובדת מציאותו הזמנית, הוא מוצא לו מנוחת נפש והקלה מדאגות אחרות, מפחדיו הקטנוניים, ממתחים אבסורדיים ומסיוטים של שטות. ברמת חוויית הקיום האנטיתטית מחלץ האדם את עצמו מידת הרוחות הרודפות אחריו תדיר. בשורשו של אי השקט שאנו שרויים בו מונחת תפיסה מעוותת של עצמנו כיצורים בני על מוות, ועל כן אנו מתייחסים בהקשר שגוי ומוטה אל כל דבר שגורם לנו כאב או תרדה. בטיפשותנו אנו מדמים שאירוע מסוים אשר הטריד אותנו משפיע על הנצחיות. אנו מגדילים את משמעותם של אירועים כיוון שאנו מגזימים בערכת עצמנו. האדם רואה את עצמו במראה הנצחיות, ועל כן הוא מעניק לתשוקותיו וחלומותיו ושאיפותיו וחזיונותיו משמעות מוחלטת. בכל אירוע מתסכל עשוי למוטט אותו כליל. כאשר משתחרר האדם מאובססיה זו, נעשה את נקודת המבט שלו עקבית ואיסוריו נעשים לנסבלים. הוא לומד לקבל את התבוסה באומץ, תסכולה והתפקחותו מחזיונות שווא מתאזנים על ידי תחושה נוקבת של קיום, של כאן ועכשיו, שבו הוא שקוע, והוא מבין כי שום כאב לא יימשך לנצח. אולי בהקשר הזה כדאי להזכיר קטע מעל התשובה. סלם הרב סולובייצ'יק מביא, ממש מה דעתך? שפסיכיאטר פעם שאל אותו על התפילה בימים נוראים, וכן תן פחדך. שפחד הרי זה דבר לא טוב, מה זו הבקשה הזאת לבקש פחד? והוא מביא שם שונה לו שתי תשובות. תשובה הראשונה שהוא ענה לו היא ברוח מה שנאמר כאן, שהחיים שלנו מלאים כל מיני פחדים מכל מיני דברים, מדברים האמת שלא כל כך מפחידים, או שהם קצת אפילו שטותיים. וכשאדם מתמלא בפחד גדול מדבר אמיתי, אז הוא מרגיע את כל הפחדים האחרים. זה ממש ברוח הדברים שהוא מתאר כאן. הייתי אומר, אתה מקבל פרופורציות על החיים. אחרי זה הוא מציין שם שונה לו תשובה אחרת, שלא מדובר על פחד, אלא בעיקר מדובר על יראה, על מורה, שזה רגש אחר. פחד זה לא בהלה ממשהו שאין לך שליטה כלפי. פחד כחוויה של בהלה ממשהו שאין שליטה, לא זה מה שהתפילה מבקשת. התפילה מבקשת פחות יותר מה שתיאר כאן. להכיר בגדלותו של הבורא במקומו הנכון של האדם מולו, ואז שיש לאדם פרופורציות נכונות על החיים שלו, אז הוא יכול לחיות בצורה טובה יותר. כן, בבקשה, אני רוצה לשמוע אותך. כן,
זה מעניין שקובלר ראש, זה התמיד המודל שמישהו שעובר איזה אובדן, במיוחד במחלה, איזה מחלה קשה, עובר איזה כמה שלבים, חמישה שלבים של דחייה, אחר כך כעס, אחר כך בוגעים, מסע ומתן, אחר כך דיכאון, ואחר כך
קבלה.
זה קבלה, כן. ואני כשאני מסתכל על זה, אולי קצת דחייה בהתחלה שלא הייתי מעריך, אבל אולי, אבל אין בכלל כעס. יש בוגעים הרבה, אם אני יכול להגיע אולי לחתונה, וזה בוגעים, זה קלאסי.
כן.
דיכאון לא, אבל יותר משהו פילוסופי, ויש הרבה... יש גם acceptance ויש resignation, קבלה ו-resignation. זה מה שיש. acceptance זה רמה יותר גבוה. יש את זה, אולי הדיכאון זה יותר פילוסופי, והאם בכלל כעס?
אז אולי כדאי לקרוא את העמוד הבא, בסדר? אני רוצה לשמוע את הניתוח שלך שם. פשוט בוא, היום קמנו שרק ניתן לא לדבר. כן, אז בעמוד הבא בוא נגיע. כן, הלם האיסורים, פרט לזה שהוא מביא את האדם לעמוד אל נוכח העין, פותח בפניו מימד נוסף של קיום, הבדידות. מבחינה זו חושפים ההתגלות החזונית והאיסורים פן משותף. טראומה נגרמת לאדם מן ההפתעה שבעצם היא בחרותו לשאת אותם. כאשר מגלה עצמו האלוקים אל משה, זה טוען כנגדו, מי אנוכי כי אלך אל פרעה. האדם שנבחר על ידי ריבונו של עולם מתוך ההמון שרימו הזדעד לאותו רגע, מוצא עצמו לפתע שונה מן האחרים. הוא ניצב בבדידותו בדיאלוג עם האלוקים, כיוון ששום אדם לא נוטל עמו חלק בהרפתקה הפרדוקסלית, שום אדם אינו חולק עמו את המסע הכבד אשר הונח על כתפיו, ואף אינו מסוגל להעביר אל אחרים את תוכנו של המסר הכביר שנתגלה לו ושאין הוא יכול לתארו. מסר זה אי אפשר לעולם לגלות ולא ניתן לפרשו. הנבחר נותר דמות בודדה, והשאלה המטרידה אותו היא קצרה עד מאוד. מי אנוכי, או אם ננסח אחרת, מדוע אני? מדוע אתה ריבונו של עולם רוממת אותי לגבעים חדשים ועוד ההמונים נותרו מאחור? מדוע הוטל עליה להיות מיוחד, שונה? מדוע נבחרתי אני? הצבעה על אדם אחד בדוח החבורה כולה היא חוויה טראומטית. הוא הדין באדם שבאו עליו איסורים. כאשר המכה נוחתת עליו, שאלה הראשונה שעולה על שפתיו של הסבל היא, מדוע אני? זה כעס? אולי, בואו נמשיך. מדוע עליי להיות שונה מן האחרים? מדוע נבחרתי אני כדי לחקור את מבואותיו שגיע איסורים? ביטוי קצת מוזר, כן? זה תימר את הלחוות. תחושה של קנאה ממלאת את ליבו של מי שפגע בו הנגע. הוא מקנה בכולם, באביון ובמלך, בצעיר ובזקן. הסבל נחסך מהם בעוד שאני נבחרתי לסייטו. כאשר הספדתי באודיטוריום של ישיב יוניברסיטי שבניו יורק את דודי אגריס סולובייצ'יק זצל, ביודי על מחלתי שלי, תיארתי את זה בשבוע שעבר, אני לא אחזור על זה, מחשבה תורדנית אחת תקפה את מחשבתי. כל אלפי האנשים האלה הם בריאים ומקווים לחיות חיים ארוכים וטובים, בעוד שאני אינני בטוח כלל כי אזכה ללוות את ביתי אל חופת נישואיה. כאשר מחשבות אלו חולפות במוחו של האדם במהירות האור, הוא חש עזוב, אומלל ובודד. אני שונה. ייעוד מיוחד הוצב למולי, אין שום אדם שגורלו כגורלי. בהדרגה, חודרת תחושה זו של בדידות אל כל הווייתו של האדם, והיא הולכת ומשתלטת עליו. עצמיותו כולה שוקעת בבדידות ובמודעות לכך שהוא מסולק מן הקהילה. האדם השזור לתוך הקהילה בחוטים רבים, מספור ובלתי נראים, נקרע וניתק בקשריו החברתיים. הוא פורש מן הקהילה ונסוג לתוך עצמו, כיוון שהוא נבחר מני רבים. כשאלישע נבחר, כן, את הדמות של אלישע הוא מצטט גם בעמוד האחרון של איש האמונה הבודד. הוא עזב את אביו ואת אמו. הנבחר נסוג אפילו מחבריו הקרובים ומאהוביו, ואשתו וילדיו בכלל זה. בלילה שלפני הניתוח שעברתי, כאשר בני משפחתי נפרדו ממני, הבנתי את דברי המזמור, כי אבי ואמי עזבו לי והשם יאספני. מעולם עד אותו רגע לא הבנתי את הפסוק הזה. האם זנח אי פעם ההורה את ילדו? מובן שלא. ועם זאת, מצבים מסוימים, אדם מתנתק אפילו מהוריו ומאשתו ומילדיו האהובים. חיי קהילה, תחושת יחד, ספוגים תמיד ברוח של שיתוף פעולה, עזרה והגנה הדדית. לפתע מגלה האדם כי אין שום עזרה אשר אהוביו מסוגלים להושיט לו. הם בבחינת צופים המתבוננים בדרמה הנחשפת בפני במהירות שאי אפשר לשנותה. אין הם נוטלים בה חלק. תובנה זו מביאה את תחושת היחד וקיצה הפתאומי. אני ניצב בפני האלוקים, איש איננו עומד לצידי. מפגשו של יצור בודד עם ההוויה בודדת מכל בבדידות מוחלטת הוא חוויה טראומטית. זה הכעס שדיברת עליו, זה מתאים? דיכאון זה נשמע?
זה בדידות.
מה, זה לא כעס?
זה דיכאון יותר.
זה יותר דיכאון.
אבל מה שהוא אמר שאני מכנה זה הכעס.
אנשים אחרים בסדר ולא אני, זה
כך. אז יש פה עוד חמשת השלבים?
יש גם חלק, יש גם
חלק,
לא?
תחיון,
אני
מבחלה
זה
גינוי, לא?
כן,
בצלם,
אבל אני
לא ראיתי
את החלק
הדיסייה.
אבל אחרים,
כן,
מה שמונה, איזה חסר.
תחזור לסדר של התגובות?
כן, אבל לא
דבר דווקא. לא, דווקא לפי הסדר הכרונולוגי.
אני כבר פותר
פה, זה כבר.
יש
עוד לקפוץ,
אבל יש
את הכל. פתאום תחייה,
אני לא
רוצה. חייה זה אומר שאני לא מאמין
יכול להיות שהוא כתב אחרי, זאת אומרת, כשהוא התחיל לכתוב זה אחרי שהוא עבר את
השלב הזה, אבל אבל יש פה גם דבר נוסף שאני לא יודע אם זה במודלים שלך, תגיד, זה ההמשך של המשפט, אך גם חוויה כבירה. זה נמצא במודלים שלך? זה המטר שכל מה שקראנו היה. שתי חוויות, אילו העין והבדידות, אסור שישכחו.
מה זה העין?
הגילוי שאתה תמות. הוא משהו מתאר כאן, שקראנו היום, זה משהו חש כשהוא גילה שהוא חולה, זה א', הוא הבין שהוא באמת ימות. הוא תיאר קודם איך האדם משלה את עצמו. לא במעמקי התודעה, אלא כחוויית חיים, אתה לא חי כאילו שזה ייגמר יום אחד. לא מדמיין את העולם בלעדיך. אתה לא מדמיין את עצמך לא קיים. אבל כשהוא קיבל הודעה שהוא חולה במחלה ממארת, שיש לה אחוז ריפוי מסוים, פתאום האפשרות שהוא ימות הפכה להיות אפשרות ממשית. ואז התיאור שהיה קודם הוא שנתן לו פרופורציות לחיים שלו. אז הוא התחיל לחיות באמת, כי אז הוא הבין מי הוא. והנקודה השנייה שהוא מדגיש כאן היא הבדידות. בסופו של דבר, אתה לבד על המיטה, אתה לבד נכנס לחדר הניתוח, אתה גם לבד עומד מול כל המשמעות של החוויה הזאת.
אבל יש טקטים של מישהו שמגלה דבר כזה שהוא עובר?
אני שואל אותך, אני לא יודע.
אני לא מכיר מישהו אחר, זה יחס יחדה שאנשים, זה חשיפה, זה הכי מרשים לקראת.
כן.
לא חשף את עצמו? כן. אני לא יודע, אתה מכיר גדולים שחושבים את עצמם, מה הם עוברים, איזה חוויה, אולי היום הם עושים זה, אבל בזמן הזה אנשים עדיין יעשו.
כן. אני יכול להגיד מהאנשים שהיו בסביבה שלו, כמו דוד שלי חיים סולובייצ'יק, דיבר על זה בהספד שהוא נסע בישיב יוניברסיטי לזכר הרב, איך זה שינה אותו לגמרי. אני חושב שלא רק המחלה, גם מה שבא בעקבות זה בשנות ה-60, גם שאשתו חלתה, והיא גם נפטרה בסופו של דבר. היא חלתה אחרי שהוא עברי. הוא מתאר את זה גם, בתוך הספר הוא מתאר איך אחרי זה כשעבריתי וחשבתי שהכל בסדר, פתאום אשתי חולה. עוד פעם את השבריריות האנושית, את האי הידיעה של מה שיקרה, אבל הוא, כמה פעמים שמעתי אותו מדבר על זה. תראה איך למשל, הוא דיבר, אני זוכר, לא הייתי, שמעתי הקלטה של הדברים, מי שרוצה לשמוע, יש לי, אני יכול לצאת לו, חוט מאוד גרוע. שם הוא תיאר איך אגריד, כשהוא זוכר אותו כילד, או שנות ה-50, בשיעור, איך הוא לא סבל טיפשות, איך הוא... לא הייתה סלחנות למישהו שלא הבין, כי ההנחה הייתה שאין גבול לאדם, זה פשוט בא מעצלנות. ושמאוחר יותר, למרות שהוא לא לקח בחשבון גם את הגיל או עוד דברים, כאילו, יותר סלחנות, והוא היה מוכן לקבל יותר חולשות אנושיות, ולהסתכל אחרת על אנשים.
אני חושב.
כן.
מה שלי היה נראה מזה, שכשהוא מתאר את זה, כי הוא היחיד, כשהוא אמר שהוא היחיד בכל האודיטוריום, איך שהוא חש את זה, הוא חושב שכולם בריאים חוץ ממנו, והאמת היא שזה לא החיים, כאילו, בטח היו חלק מהחיים.
כי אתה לא יודע מה יש לשכן שלך, כן?
אבל אני חושבת שזה חלק מהתחושה, כאילו, אחר כך שנשאר איתך, כאילו, הרגע שאתה עכשיו, כאילו, בפעם הראשונה אתה חושב את הדבר, אחרי שאתה מבין, כאילו, וכל מיני אנשים, לא רק שהרבה פעמים, כאילו, כל מיני אנשים נחשפים אליך ואומרים לך, כאילו, את הבעיות, כאילו, מה שהם עוברים, אתה עובר, כאילו, יש מעבר ממישהו שאתה חושב, כאילו, אתה היחיד בעולם שהולך למות, כאילו, באמת לא היו אחרים שמתו, כאילו, בעבר, נכון?
כן.
אבל אחר כך, אחרי שאתה עובר, אתה כאילו מזדהם כולם, או זה שאתה אחר כך יכול להסתות עם אלו שיש להם חושות, או אלו שיש להם...
ברור.
זה בגלל שאתה עובר את המצב הזה, שאתה מבין שמקודם זה יותר סלפש, או כאילו מישהו שבח חושב על עצמו, כאילו אף פעם הוא לא חש את התחושה הזאת שהוא גם אחרי גמות, אז לכן כאילו כולם צריכים להיות כאילו ביעים ו... ושום דבר לא צריך לקרוא להם כאילו רע, בגלל שאין להם חושה, אז לכן כאילו לאף אחד אחר גם אין חושות, ולכן אם יש לו מישהו חושה, אז כאילו זאת אומרת שהוא לא שולח לו. ואחר כך, אחרי שהוא מרגיש כאילו, והוא מתאר את זה, לא רק שיש לו יותר הזדהות, יש לו גם יותר הזדהות עם אנשים אחרים, הוא מבין את הבעיה או הבעיה האנושית כאילו יותר. ולכן אני חושבת שהרבה פעמים זה הולך יחד, כאילו אחד עם השני, כאילו אנשים צעירים כאילו הם חיים ב...
אני יכול לספר שהשנה נפטר ארכיאולוג נודע, חנן אשל והרב יואל בן נון, שהם היו קשורים אחד בשני, אז הוא תיאר לי איך הוא מת מתוך השלמה. הוא אומר, כשהוא הבינו שיותר אין לרפואה מה לעשות, היה כחודש לפני שהוא נפטר, הוא שאל את האונקולוגית האם הוא יוכל לסיים את הספר שלו האחרון, והיא אמרה שהיא מקווה שכן, והוא הלך, והוא גמר את הספר, הוא הביא אותו לדפוס, נפרד מכולם ונפטר. וכאילו שהוא מת מתוך איזה קבלה, ככה גם הוא תיאר שהוא מת בלי שום כעס, ושהוא עשה את מה שהייתה משימת החיים שלו. חייב להגיד, בצד אחד ששמעתי את זה, נורא נורא הרשים. בצד שני, אדם שמת בגיל 52, שהוא... קשה להגיד שהוא חי חיים שלמים. כלומר, יש חוויות חיים שאנחנו מאחלים לאדם שהוא לא זכה, לא נכדים גדול, כאילו... במובן הזה היה לי קשה כאילו להבין את ההשלמה הזאת, אבל מצד שני, מה שאת אומרת, לא מבינים את זה שלא נמצאים בצד שלו, שאני לא מאחל את זה, כן.
אולי יש פה גם אמירה לאנשים שמסביב, הבן אדם שעובר את היסורים, שלפעמים אנחנו רוצים ככה לנחם או לעזור, ואי אפשר, כי הבן אדם, אנחנו לא יודעים מה הוא עובר, והוא לבד, והבדידות שלו, זה גם אמירה לכל האחרים.
כן, אבל צריך לזכור שבשפה, בטרמולוגיה של הגריד, שהוא מדבר על בדידות, הוא לא מדבר על to be alone, הוא מדבר על loneliness. כלומר, הוא מדבר על הגילוי, עוד פעם, של הזהות שלך. לא שאין מי שיחזיק לי את היד, במובן שאין אנשים שאוהבים אותי, אלא להבין שמי שאני זה נגזר רק מעצמי. כי הרבה פעמים הזהות שלנו נגזרת מהחברה, מהציבור. אפשר להשתמש בך כדוגמה. כן, אתה מקוחניק. כן, אתה שואב את הזיהות שלך משם, זה, בדרך כלל מה שקורה הוא כשיוצאים מהפס ייצור, שזה היום אפשר לבחון מתי זה קורה, אז הזיהות שלך מתחילה להתעצב בכוחות עצמה. אז זה בעיקר הוא מדבר, זה יכול אפילו איכשהו תיאר, כאדם מבוגר, אני חלק מקהילה, אני חלק משפחה, זה אני, ופתאום אתה מגלה, זה רק אתה. בסדר, אז אנחנו נעבור